שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, יום שלישי בשבוע, ואנחנו פעמיים כי טוב, ויהי רצון שבאמת יתהפכו כל הדברים לטובה. מתיחות בדרום, אוקיי, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק היום, כיצד לחיות יותר בהווה ופחות בעבר. תקשיבו, נכון, חורבן בית מקדש, נכון, אנחנו מתאבלים על מה שהיה בעבר, אבל הכלל הוא כמובן שאין מה לבכות על מה שהיה. אנחנו רוצים לתקן את מה שהיה על ידי המעשים בהווה, ולכן אנחנו ננסה לראות קצת איך אפשר לא לחיות בעבר, כי אנשים מצטערים על דברים שהם עשו בעבר, וחרטה זה דבר נעלה, הרי זה חלק מתהליך התשובה, אבל לא עצבות. אנחנו גם ננסה ללמוד מה ההבדל בין אבלות לעצבות, ננסה לראות איך אפשר בעזרת השם קצת להוריד את הגאווה שלנו, כיצד אפשר לשחרר את העבר, להתקדם לעתיד, ולא לחשוב שאם רק הייתי בוחר אחרת, היה אחרת. והכוונה היא שחושבים שהיה טוב יותר, ומי אמר, ננסה לראות כמה פתרונות בעניינים האלה. אז איתי באולפן, מוטי קופפר הטכנאי ברדיו קול חי, עוז כהן פה באולפני הדברות, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אוקיי, תראו, לכאורה, נכון שחגי ישראל רובם הם זכר לאירוע שהיה בעבר. אם זה ניסים מצד אחד, אם זה אירועים כמו טרגדים, כמו תשעה באב מצד שני. אבל כמובן שהרעיון של חג, כידוע בחזל, שאותה השפעה רוחנית חוזרת כל שנה ושנה. זאת אומרת, הדגש הוא על ההווה. לא על העבר. אפשר לומר שבמידה והמעשים שלנו בהווה הם המשך ישיר מהעבר, אז יש קשר לעבר. אבל במידה והיינו באמת מתקנים את המעשים, זאת אומרת לא היה קשר לעבר, אין עניין להזכיר את העבר. למה אני אומר את זה? כי הרבה מאיתנו תקועים בעבר, ממחזרים את העבר, דשים בעבר. אני מצטער על מה שעשינו לפני שבוע, לפני שנה, לפני 20 שנה, וככה אדם מתהלך, ותזכרו את הכלל שאני אומר כעת. מחשבות על העבר, והדגש הוא כמובן מחשבות שליליות, אבל גם חיוביות, תכף נראה. מחשבות על העבר, בפחת תחינת מחשבות על העבר, לא ישפרו את ההווה, וכל שכן לא את העתיד. במקרה הטוב, זה לא יהרוס, אבל לשפר ודאי שלא. אבל זה גם הורס לצערנו הרב. וצריך להבין למה אנשים באמת תקועים בעבר. למה כל הזמן אנחנו מלכים את עצמנו לעבר. לדוגמה, דיברה איתי אישה והיא אומרת רב, היא עברה תהליך לא פשוט של גירושין, והייתה לה בת אחת, ובשלב מסוים הבת הזאת היא כבר בת בוגרת, ועדיין לא נשואה, והיא גרה אצל האימא, והאימא לא מפסיקה להלקות את עצמה. אני לא הייתי אמא טובה עבורה, לא הייתי דוגמה אישית בחיי הזוגיות שלי, ממילא היא לא רוצה כרגע להתחתן, היא לא עושה עם עצמה כלום, היא גרה אצלי בבית, והאמא לא מפסיקה להלקות את עצמה על כך שהיא עשתה טעויות לפי דעתה בעבר. ובשלב מסוים היא מבינה שבמידה והיא תמשיך להלקות את עצמה, המצב של הבת שלה לא ישתפר, אבל גם לא המצב שלה, והיא החליטה. די, אני מחליטה שאוקיי, הייתי 22 שנה אמא לא טובה, אז אין עניין להיות עוד 22 שנה. והיא באה פשוט לבת שלה בהחלטה, תקשיבי חמודה, אני אשמח מאוד שתמשיכי לגור איתי, אבל בחורה בוגרת, ואני רוצה שתעזרי לי במטלות הבית, תשלמי לי שכר דירה. נכון? למה לא? אנחנו שותפות בדירה, עד כמה אני תחזק אותך? סליחה שאני אמרת לך את זה. והבת לקחה את זה בהתחלה כמרמור. סליחה? מה? אני צריך לשלם פה שכר דירה עוד רגע? אבל מהדבר הזה, לא בכלל שהייתי ממליץ על זה כשיטת חינוך, אבל יש בזה משהו טוב. הבת החליטה לצאת לעבודה, עד עכשיו היא ממש לא עבדה, והיא באה למטפלת שלה ומספרת למטפלת שלה, תקשיבי, חל שינוי דרמטי. הבת שלי התחילה לעבוד, וזה לא סתם עבודה, זה עבודה עם פוטנציאל של קידום, של ממש קריירה, יפה. זאת אומרת, לפעמים, ברגע שאנחנו מפסיקים להלקות את עצמנו על העבר, ומחליטים בואו נשנה את המעשים בהווה, שזה השלכות כלל מערכתיות כלפי אנשים אחרים. ונכון, שטוב שאנחנו בעזרת השם ניקח ללבבנו ונדע שעשינו טעויות, וטוב לעשות הכנעה ולהודות בטעויות, וכניעה או הכנעה, התכופפות נקרא לזה, היא בזה מעלה מאוד גדולה. כך אומר רב צדוק מלובלין. רב צדוק מלובלין מספר סיפור שהוא היה עד לו. והסיפור הזה היה שלמעשה היו שני אנשים, אב ובן. שניהם עניים מרודים, אין להם בקושי מה לאכול. הם הלכו לאיתם בדרך, ולפתע האב מזהה מטבע יקר על הרצפה. אומר לבן שלו, תרים. הבן, למרות שהוא צרצר עם האבא, אין לי כוח. אתם מכירים את ה... אין לי כוח את זה? כאילו הם בני 80. מה עשיתם? כל היום כמעט אתם ישנים, גולצים ואוכלים. בוא, בוא, חופש. מה כבר הם עושים? תתופף את ה... אין לי כוח. טוב, האבא הבין, לימד עליו זכות. תשמע, אולי באמת קצת קשה לו, לא יודע מה, הוא לא אכל, הוא חלשלש. האבא מתכופף, מרים את המטבע, לוקח את המטבע לחנות הירקות, וקונה 13 תפוחים, שיהיה להם לאכול, בסדר? ובשלב מסוים, האבא כמובן ריחם על בנו, אמר לו, בן, קח תפוח, מאמי, שיהיה לך מה לאכול. אבל הבן הבין את הטעות שהוא עשה. כי הוא רואה את אבא מתכופף, כאילו, אוף, מה, למה אני לא התכופפתי? אז הוא אומר, אבא, לא מגיע לי. לא מגיע לי תפוח, כי אני הייתי צריך להתכופף, ולא אתה. האבא מאוד ריחם על ילדו, בכל זאת, הוא צריך לאכול, מה אני אעשה עכשיו? אז אמר האבא לילד, אני רוצה קצת קדימה, קצת לחשוב על דברים. אז האבא הלך לפני הילד, והילד הולך מאחורי האבא, ומדי פעם אבא הפיל תפוח כביכול. אופס, הילד שראה את התפוח שנפל, התכופף, לקח אותו ואכל אותו. וככה אבא זורק עוד תפוח ועוד תפוח, וככה הילד מתכופף, עוד תפוח, מתכופף, עוד תפוח. בסופו של דבר, האבא שחרר 10 תפוחים לילד, 3 הוא אכל בעצמו, יצא שהבן התכופף 10 פעמים. אומר רב צלום בלובלין, כמסר עבורנו, יכולת להתכופף פעם אחת, למטבע, אני מזכיר לכם, ולא אתה צריך להתכופף 10 פעמים. לפעמים כדאי להתכופף. נכון, עשינו טעויות. נכון, אנחנו רוצים ללמוד מהטעויות שלנו. לא להלקות את עצמנו, זה לא יעזור עכשיו. אבל לפעמים חכם עיניו בראשו. כדאי לפעמים מתכופף לחסוך בעיות. ואם כבר מדברים על בן אדם לחברו, שזה מצוות היום מה שנקרא, אומרים שהדבר רמוז באצבעות היד. אצבעות הידיים שלנו הרי גובהן שונה. אבל כאשר מכופפים אותן, כולן שוות. זאת אומרת, כל אתה עומד זקוף, אני ואני ואני, אז יש הבדלים. אבל כאשר קצת מתכופפים, סך הכל כולנו באותו דבר. אותו מצב, כולנו רוצים שיעריכו אותנו, כולנו לא רוצים שיפגעו בנו או יעליבו אותנו. ולכן, חלק מהדברים שאנחנו מעליבים, זה מעליבים את עצמנו, בעקבות מעשים שעשינו בעבר. אז מה עושים לגבי מה שהיה בעבר? אז דבר ראשון, אנחנו רוצים להתמקד בהווה ולא בעבר. זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שאם אתה חושב איך החיים שלי יכלו היו להיראות, אם רק, אתה מכיר את זה? אם רק, או שאתם מרגישים שהימים הטובים שלכם הם מאחור. כאילו זהו, מסתכל קדימה הרב, לא רואה עתיד דברות. פעם היה טוב, באמת, שהייתי צעיר, יופי. או לצורך העניין, אני לא סולח לעצמי על העבר, ברמות כאלה ואחרות, וממילא, למה אני לא סולח לעצמי, אתה שואל? למשל, אם אני אחזור לסיפור של האימא והילדה, אמרה לי האישה, הרב, איך אני יכולה לסלוח לעצמי, אם הבת שלי לא סולחת לי? תקשיב, הייתי עם אימא לא טובה, אני יודעת. אז איך אני יכולה לסלוח עצמי שהבת שלי לא סולחת לעצמי? ואז מה שקורה, שאנשים מלכים את עצמם, ולפעמים הסיבות שאנחנו מלכים את עצמנו על העבר, זה אולי בגלל שכאילו אנחנו רוצים לפצות על מה שעשינו, כאילו אנחנו מענישים את עצמנו בהווה, על מה שהיה בעבר. אני לא רואה בזה שום תועלת. מה שהיה היה, בוא נעשה תשובה, ובוא נשפר בהווה, כדי שהעתיד יהיה אחרת, אבל אין שום עניין להלקות עצמנו, כי זה באמת לא יפתור את הבעיה. עוד סיבה למה אנחנו תקועים בעבר? אולי קצת כפחד מהעתיד? מה זאת אומרת? אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא כל כך מצליחים בהווה, עם השלכות לעתיד, אז אני מאשים את העבר שלי. לא, אני אומר לך, הרב, עברתי, עשיתי כאלה טעויות בעבר, או היו לי כאלה חיים קשים בעבר, מה שההורים שלי עשו לי, כבוד הרב. כל הדברים האלה, ואתה רואה שהם חוזרים על זה שוב ושוב, אותה מנגינה. ושוב, אני אומר לכם את זה, קחו את זה כחבר, אני אומר את זה לעצמי, אבל לפעמים, כשאנחנו חושבים על העבר, אנחנו מאוד מאוד מגזימים לשני הכיוונים, תקשיבו, או שאנחנו מגזימים בהתאם למצב קטסטרופלי שבעבר, סוף העולם, מה שהיה בעבר הרב, סוף העולם. עכשיו לפעמים באמת היה סוף העולם, אבל ברוב, רוב המקרים, אני אומר לכם, ותבדקו את זה, אנשים מאוד מעצימים את הטרגדיות. מה עשו לי ההורים שלי, הילדים שלי, המורה, המורה? אני לא מזלזל במה שהיה, אבל אל תעצימו את מה שהיה. והרבה פעמים אנחנו עושים את זה. למה? כדי בעצם להצדיק את ההווה שלנו. כדי, אתה יודע למה לא מצליח הרב? אתה יודע למה לא מתחתן? אתה יודע למה אני מחוץ לישיבה? אתה יודע למה לא הורדתי את הכיפה הרב? בגלל. והצבעה היא על העבר, מה שהיה בעבר. מצד אחד אנחנו מפריזים ובצורה קטסטרופלית מעצימים את מה שהיה, או מתרפקים על העבר. אתה יודע הרב, כשהייתי צעיר, בואו נהיה לתקופה שלמדתי, נתתי בראש, הרב. נו, אז למה היום אתה לא עושה את זה? זאת אומרת, לפעמים אנחנו מאדירים את העבר, שוב, כדי לפצות על ההווה ועל העתיד. למשל, אדם שאין לו זוגיות טובה. הוא יגיד לי, האמת היא, זה היה טעות. השידוך הראשון שיצאתי, זה היה טעות, אני אומר לך. אני רציתי להתחתן, אבל אמרו לי שהשם שלה לא מתאים לשם של סבתא שלי, כל מיני תירוצים. והוא חי בהרגשה, או שהיא חיה בהרגשה, אם רק הייתי בוחר אחרת. אני סובל עכשיו, כי אתה יודע, בעבר, אם הייתי בוחר אחרת, הייתי במקום אחר. היית במקום אחר? נכון. אבל מי אמר שיותר טוב? בוא. מי אמר שאם היית בוחר בחירה אחרת להתחתן עם מישהי או מישהו אחר, להיכנס לישיבה כזו או אחרת, למצוא עבודה כזו או אחרת, מי אמר שבהכרח העתיד היה טוב יותר? אני אומר לכם שהרבה פעמים זה פשוט דמיונות שווא, ומה שנקצב לאדם נקצב, ומה שאמור להיות יהיה. לכן העבודה שלנו היא עבודה מאוד חשובה בנושא הזה, כן, לשחרר את העבר, ללמוד ממנו ולהתקדם, כי לפעמים אנחנו שוב שקועים בעבר כדי להסיח את הדעת מההווה. אבל פה יש נקודה מאוד חשובה שאני רוצה גם פה לחזק אותה, כדי שנבין קצת מה העבודה שלנו אפרופו עבר. ראיתי בספר עבודת ישראל, על פרקי אבות בכלל, הוא אומר משל למה הדבר דומה. משל, לאחד שפיזר אבנים טובות בתוך ההשפעה. אדם פיזר יעלומים, שועמם, שיהיה בריא. והוא ציווה לבן שלו, שוב אנחנו פה בסיפורי אב ובן, או אמא ובת, ציווה לבן שלו, תאסוף את האבנים הטובות מההשפעה. יאללה, לקט, לקט. אבל לא לקט מהחול, או ללקט מהכביש, ללקט מההשפעה. והוא כותב כך, הרי ודאי שיגדל שכרו של הבן בקיום מצוות האב. בזה יותר מאשר בציוויים אחרים, נכון? בוא נסכים, שאם עכשיו הציווי הוא ללקט את האבנים מאיזה ביוב, חס ושלום, מה שמגיעים נורא, אז השכר יהיה יותר גדול, לפום צרה אגרה. יופי, מה קשור אלינו, הרב? איפה נמשל? אומר הרב כך, יש ימים בשנה שהם שפלים. יש ימים בשנה שהיית אומר, אם היו שואלים אותי, הייתי מוותר עליהם. בוא נעשה איזה חנוכה, אפילו פסח, שבועות, חגים, אופטימיים כאלה, נחמדים, פורים, אתה יודע, מה רע? תשעה באב, כאילו, אי אפשר לוותר על הקטע הזה פה. אז אומר, יש ימים בשנה שהם שפלים. דהיינו, אומר, דוגמה, בין המצרים. בסדר? בוא נהיה אמיתיים, זה לא ימים כיפים עכשיו. בפרט, אנחנו, אתה יודע, אשכנזים, כבר נכנסנו ממש עמוק לתשעת הימים, מקלחות, מקלחות, בגדים לבגדים, אתה יודע, מעבר למוזיקה, יופי. אז בקיצור, בשר, הכל, כל החבילה. אז הימים שבין המצרים זה ימים יותר שפלים, ממילא אומר שאז ביד האדם לעלות יותר. הכוונה, כמו המשל על האבא שזרק את האבנים הטובות אל תוך ההשפעה. ומה שיכול אדם, תקשיבו אותו, מה שיכול אדם לתקן בתשעה באב שהוא בשפלות, אינו יכול לתקן בשמחת תורה. זאת אומרת, להבין את גודל הזמן, נכון? אנחנו לא בוכים על העבר. אנחנו רוצים לנצל, תראו, גם את האבלות אנחנו מנצלים למשהו חיובי. זאת אומרת, גם את טעויות וחטאי העבר, אנחנו לוקחים וממנפים את זה. יופי, תראה מה אומר הרב חיים פלאג'י. רב חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי, בחודש אב, הוא כותב כך, המקונן על החורבן של הבית, מתכפרים אבונותיו. תשמע, תיישב בוכה, משתדל לבכות, בסדר? על חורבן הבית, על הצרות שיש היום כהמשך של חורבן הבית. אדרבה אומר, זוכה לאריכות ימים, ובניו לא ימותו בחייו, יראה זרע, יאריך ימים. תראה איך היהדות מלטפת, מה שנקרא. גם בלבכות, אתה מקבל שכר. גם בימים שפלים כאלה, ימים שהיית מעדיף לדלג עליהם, ממש לא, זה שיעור לחיים יקריי. גם ימים בעבר שהיית רוצה לדלג עליהם, אין לדלג. אם אתה רוצה לחיות טוב, אתה צריך להשלים עם העבר. ועד הרבה למנף את העבר. תכף נראה מה עושים, איך עושים. אבל הרעיון העיקרי הוא קודם כל לדעת שאנחנו רוצים לקחת את הזמן הזה ולמנף אותו. עוד נקודה אחת אחרונה בנושא הזה. חזון איש. חזון איש במעשה איש חלק ד' אומר כך. הרי אנחנו יודעים שנבואה שורה רק מתוך שמחה. נביא, כאשר הוא היה רוצה להתנבות, לקבל נבואה, הוא היה חייב להיות מתוך שמחה. נהדר. אז אני יכול להבין שאליהו הנביא, ישעיהו הנביא, נביאים שניבאו נבואות חיוביות, אני יכול להבין. אבל מה עם ירמיה? ירמיה, כאשר הוא בעצם כותב את מגילת איכה, איכה ישבה בדד. נכון? זה מגילה דיכאונית, סליחה שאני אומר, אבל עצובה מאוד. זה מגילה שאנחנו אומרים לבכות בה, לא כאילו, איכה ישבה בדד, כאילו, נכון? נהדר. אז איך הוא קיבל נבואה? שהרי נבואה צריכה להיות מתוך שמחה, לא, ודאי לא מתוך עצבות. ברגע שיש עצבות בחוץ, אין קליטה. מה אמרת אלוקים? לא שומע. אין קליטה. מנתקים אותך. אין עצבות. מדגיש החזון איש. מפה נלמד שיש הבדל בין אבלות לבין עצבות. בסדר? להיות אבל, זה העבודה שלנו עכשיו. להתאבל על החורבן. להבין את, שבלי תירוצים, בלי אבל, אתה מבין? כי אבל ואבל זה אותו רעיון. אנחנו רוצים לתקן את העבר, רוצים לשפר את ההווה, וזו העבודה שלנו. ולכן בואו נגדיר את זה ככלל. אם אתם מסתכלים במראה האחורית כל הזמן, של המראה, אתה יודע, של הרכב, הקטנה הזאת, אתם לא יכולים ליהנות מהשמשה הקדמית והנוף שיש לפניכם. אז די להסתכל יותר מדי אחורה, אנחנו רוצים להשלים עם העבר, להבין מה שהיה היה, ואני רוצה את זה לשפר. אוקיי, אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז בואו נגדיר את זה ככה. נקודה ראשונה, לפעמים לא לחשוב, דיברנו על זה פעם, גורם לי דווקא לחשוב, נכון? אז אני לא רב עם המחשבות, אז מה כן? אני, אם המחשבות מהעבר תוקפות אותי, תקציבו לזה 20 דקות בערב. מה זאת אומרת? לא עכשיו. אני לא אומר למחשבות, לא, אסור לחשוב על העבר. פנגר אמר לא. לא, אני גם לא אומר את זה. אני אומר, בוא ניתן לזה מקום. ניתן לזה זמן, נתחום את זה בזמן. כי ברגע של מחשבות שליליות תוקפות אותנו, זה לא משנה אם זה דאגות על ההווה, או דאגות, מחשבות על העבר, אני אפנה לזה זמן, 20 דקות בשעה 9 בערב, סתם כדוגמה. לא מאוחר מדי לקראת הלילה, כי זה יתפוס אותך בשינה. אני רוצה 9 בערב, 10 בערב, זמן דאגה, זמן עבר. ואחרי 10 דקות, אתה מתכונן לעצור, אופ, ומכין כבר מראש תוכנית מחשבה אחרת. זאת אומרת, בוא נחשב משהו חיובי. בעזרת השם בין הזמנים, מה אנחנו הולכים לעשות? בסדר? אתה משנה את המחשבה כדי לא לשהות יותר מדי במחשבות שליליות על העבר. אבל איך תכלס עושים את זה בפועל, את זה נלמד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא צריך לדעת יש הרגש עצום בלב כל ישראל ואף אחד שבעולם לא ייקח את זה ממני אז תשמע אחי תשמע טוב אנחנו עם קדוש מכל העמים האם תרגיש את זה בתוך הנשמה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ורוממתנו בת אשר איתי מכל הלב כל הכבוד חברים כל הכבוד ידידים שאנחנו יהודים אנחנו מאמינים זכינו להיות עם הנבחר כל הכבוד אחי כל הכבוד כל הכבוד חברים כל הכבוד ידידים שאנחנו יהודים אנחנו מאמינים זכינו להיות עם הנבחר כל הכבוד
ברוך השם ברוך השם אוי דה דה אוי דה דה אוי ברוך השם ברוך השם
אוי דה דה אוי דה דה Hashem Baruch Hashem Tirada maila da maila iram Baruch Hashem Baruch Hashem Tirada maila da maila Hashem Baruch Hashem
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים קצת איך להתמודד עם העבר שלנו, בגלל שאנחנו בתקופת בין המצרים, אנחנו מתאבלים על העבר, הדגשנו מתאבלים ולא עצובים על העבר, וזו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שתמיד פנינו אל העתיד, ולכן יש אומרים שהסיבה, תקשיבו טוב, שהמשיח נולד בתשעה באב, זה בגלל האבלות שלנו בתשעה באב. זאת אומרת, כאשר האבלות נעשית בצורה נכונה, בצורה של באמת פשפוש במעשים, להבין שהמעשים שלנו הם גורמים, ולא רק תחורבן בית מקדש, מפה תלמדו לכל דבר בחיים, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, אבל כל דבר גשמי, כל חוויה גשמית, בעיקר דברים פחות טובים, בוא נדגיש את זה, נובעים המעשים שלנו. זאת אומרת, אף אחד לא טוען שבית המקדש נחרב בגלל שהגיע טיטוס ונבוכדנצר ונבוזרדן בן בלדן, לא יודע מה. לא, נכון שזה היה האמצעי, אבל הסיבה, השורש לדבר, היה המעשים שלנו. בגלל כך וכך, בגלל כך וכך, כולם יודעים את זה. זאת אומרת, בוא נשליך את זה לחיים של היום-יום. בכל פעם שמגיע איזה נבוזרדן כזה, בסדר? בכל פעם שמגיע איזה טיטוס אחד, זה לא טיטוס, זה לא טיטוס, עוד פעם, הוא כלי, הוא ירחץ לצד ימין והוא יופל לירושלים, לצד שמאל, לופל לירושלים, יש פה יד מכוונת, יקיריי, ולכן אמרנו שאני אומר את זה לעצמי להתחזק, אמרנו שיש ארבעה צומות, י' ז' בתמוז וכן הלאה, כולם יודעים, כי למה? כי כל דבר יכלו לעצור, היה מצור על העיר, נכון, אבל העיר לא הייתה חייבת להיחרב, והעיר נחרבה, נכון, אבל בית מקדש לא יכל לחרב. נו, בית מקדש נחרב, אבל לא היה צריך עוד גלות בג' בתשרי, גדליה בן אחיקם. כל שלב אפשר לעצור, יקיריי, תמיד אנחנו יכולים לשנות. לכן אין עניין להתבחין על העבר, יש עניין לשפר את המעשים בהווה, וזה עיקר הזמן שלנו. ולכן אמרנו קצת להתכופף, קצת ענבה, קצת פשפוש במעשים, יכולנו לחסוך הרבה מאוד התכופפויות אחר כך, וכל מה שאלוקים בקש מאיתנו, אומר אליהו נביא, אליהו נביא זכור לטוב. אני הולך לקרוא לכם עכשיו, תנסו לדמיין, שאליהו הנביא, בכבודו ובעצמו, עולה עכשיו לשידור. והוא אומר כך, תנא דבי אליהו כתוב, זה תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ח, אמר להם הקדוש ברוך הוא. אליהו הנביא מצטט את בורא עולם. בניי אהוביי, ומה אני מבקש מכם? מה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה. אומר בורא עולם, כאילו אליהו הנביא מביא לנו פה נבואה, בבקשה, ילדיי, כאילו בניי, אהוביי, בורא עולם בקש מאיתנו, לא תבקש לך, תהיה צדיק כסוד עולם, תעצום שנתיים, תעשה תענית דיבור חודשיים. לא, שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. ואם היינו עושים את זה, יקיריי, לא צריך גן עדן בעולם הבא, אני אומר לך ברצינות, פה בעולם הזה, פה בעולם הזה, אנחנו חיים בגן עדן. תארו לכם בית, שכל בני הבית מקבלים על עצמם להיות אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. נדע, נפתור ונשחרר את כל היועצי זוגיות, את כל הנוער בסיכון. שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. אז בשביל זה, צריך ללמוד קצת לשחרר את העבר שלנו, כי לפעמים הוא רודף אותנו, ואמרנו שלפעמים אנחנו מסתכלים על העבר, ומציירים אותו בצורה קטסטרופלית יתר על המידה, מעצימים את זה כאילו היה שם, חס ושלום, כן? טרגדיה, הרג עם, חס ושלום, כן? אבל, ובפועל, אני לא אומר שלא היו דברים, אבל למה להעצים אותם? וכל אחד עושה את הבדק בית שלו. האם אני מעצים את העבר, בגלל שאני לא כל כך מצליח בהווה? האם אני מעצים את העבר, בגלל שזה עוזר לי להשיח דעת מההווה? לא טוב לי עכשיו, אז אני חי בדמיונות, שאם הייתי בוחר אחרת, המצב היה אחרת? בוא תשפר את מה שיש לך עכשיו. מה זה קשור מה שהיה בעבר? אתה חושב שאם היית בוחר אחרת, המצב היה אחרת. נכון, אחרת? אולי אחרת הרבה יותר גרוע? אתה לא יכול לדעת, 100% אני אומר לך. ולכן, בוא ניגע בכמה פרטים מעשיים, תכלס, מה עושים? דבר ראשון, אמרנו לפנות זמן, זוכרים 20 דקות, וישר מחשבה אחרת. דבר ראשון, קחו מטרות לעתיד. כדי לצאת מפלונטר העבר, אנחנו ישר לוקחים לעצמנו מטרות עתיד, זה ייתן לנו למה לצפות. מטרות בטווח הקצר, מטרות בטווח הארוך. דבר נוסף, עברנו דברים קשים? נהדר. תשאלו את עצמכם, מה אני יכול ללמוד מזה? עברת מה שעברת, אז לפחות תפיק מזה תועלת. יש כאלה שעשו מקצוע מהדבר הזה. יש כאלה שעשו סיפור אישי מהעבר שלהם. קחו את העבר, ובואו נראה מה אפשר ללמוד, איך אפשר לגדול. נקודה ראשונה, נקודה רביעית. נא להתמקד, תקשיבו טוב, בעובדות, לא ברגשות. כשאתם משחזרים את העבר, אל תתמקדו על איך הרגשתם. כי סליחה שאני אומר לכם, אתם עכשיו לא בעבר, אתם קצת מפריזים, אני אומר לכם את זה, בעל, אתה לא יכול להגיד את זה, אשתך ואשתך, אל תגיד, תשמעי מה הרב אומר, הרב אומר שאת מגזימה, את קצת מפריזה בחיונים שלך, אתה לא יכול להגיד את זה, סליחה, היא לא תרצה להקשיב לך יותר בחיים, אתה לא מבין אותי, אוקיי, ואתה סתם מזלזל, ואתה שבא הכל, יפה, אז אנחנו, אני אומר את זה, בסדר? שוב, לא אני, גם מי אני בכלל, אני מביא לכם מה שעולם המחקר טוען אחרי באמת עבודת שטח מאוד מאוד יסודית, והרעיון הוא שהרבה פעמים אנחנו מתמקדים ברגשות ולא בעובדות. מה קרה בדיוק? לא מה הרגשת או מה הרגשת. מה היה בדיוק? תתמקדו בעובדות ויהיה לכם טיפה יותר קל להתמודד. כאשר אני מתמקד בעובדות, שימו לב טוב, בואו ננסה לראות האם אני יכול לספר את אותו סיפור בצורה אחרת. עוד פעם, כאשר כותבים סיפור, תסכים איתי שכמספר הסופרים, כל אחד ייתן טאץ' שונה לסיפור. אחד יכול לעשות את זה מעניין ומותח, השני טרגדי מאוד, השלישי קומדיה, הרביעי כאילו מסע של מוטיבציה, של אתה יודע, תראה מה היה ובוא נראה מה יהיה וכדומה. בואו ניקח את העובדות וננסה להסתכל עליהם טיפה אחרת. אולי יותר ללמד זכות. אולי יותר להכניס נקודות של אמונה. בואו לא נשכח, אנחנו פה ברדיו דתי חרדי, בסדר? בואו לא נשכח את המושג של אמונה, בסדר? שהשם אמר לו כלל, ומה שנקצב נקצב, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה, וכל דוד רחמנא לטב עביד, כולנו מכירים את זה. יהי רצון שניישם, נהדר. דבר חמישי, תעשו שלום עם העבר. מה זאת אומרת? אני רוצה ללמוד לקבל את העבר. אני לא יכול לשנות אותו. אני יכול ללמוד לקבל אותו. זה לא מה שאני צריך לשכוח, זה לא מה שאני צריך להתעלם ממה שהיה, אבל אני לא רב עם מה שהיה. זו הנקודה עבורנו, הנקודה חשובה, ולכן אומר, עבודת ישראל, הוא מביא כך, בשם המגיד ממזריץ', כתוב בפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה זה כל רודפיה? כל, לא יודע מה, כל מי שרודף את עם ישראל, ישיג אותו, למה רודפיה? מה זה כל רודפיה? השיגו בין המצרים. הוא אומר, מרמז לכל אדם מישראל, שרודף את השם יתברך, לחיוב, רודף כ-י-ק-י. אם אתה רודף את השם יתברך, תדע לך כל רודפיה, כל מי שרודף את הקדוש ברוך, ימצא אותה בין המצרים. השיגו בין המצרים. למה? הוא אומר, כי להמליך את הבורא יתברך על עצמו ועל העולם כולו, יוכל להשיג בימים אלו יותר מהם רגילים. למה? הרי הדבר משול אומר למלך. מלך גדול ורם, אשר בעת שהוא יושב בביתו, אזי אמתו מוטלת על כל איש ואיש. אף אחד לא יכול לבוא פנימה. תסכים איתי? אתה רוצה שאני אפגש, לא יודע, אפילו עם ראש ממשלה, או עם ג'ו ביידן. חפש אתה משקר, חפש. שהוא היה פה, אתה מבין? נו, אולי אתה יכול יותר קומבינו, מה שנקרא. אתה רואה, אחד שלח לי תמונה עם איזה סלב. הרב, תראה, הצטלמתי עם ההוא. עכשיו, לבוא אליו הביתה, להצטלם איתו, איפה? תפוס אותו במופע, איפה? שהוא מסתובב ברחוב, להבדיל, להבדיל, מירדי הבדלות, כן? לא שזה צריך להביא תמונות כאלה, אבל לא משנה. אתה תופס אותו ברחוב, אופ! אתה יכול להביא סלפי, מה שנקרא. נהדר. אז להבדיל, מירדי, מירדי הבדלות. אומר הרב כך, אשר הוא יושב בביתו המלך, אזי אמתו מוטלת על כל איש ואיש, והם יכול לבוא פנימה. ואין הפשוטים שבאנשים רשאים להיכנס לפני ולפנים. אך שהמלך נודד במסעיו, ברחבי המדינה, בבחינת המלך בשדה. שים לב טוב, בין המצרים זה הכנה לחודש אלול, המלך בשדה, נהדר. אומר עד רבה, משהו במלך בשדה, אז הוא קרוב לכל קוריו. ואז אומר, יאזין שבעתם לכל הקוראים בשמו, וכל אחד יכול להרעיב עוז, ולגשת את עוד מלכותו, לשאול ממנו כל כאבת נפשו, וכן הנמשל אומר, מה זה קשור אלינו? כי בזמן הזה, שהשכינה כציפור נודדת מקינה, צרינו הרב, כי בכל הצער הזה, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל... המעשים שלנו השליחו על, על, גם על כביכול המצב של הקדוש ברוך הוא לעומתנו, זאת אומרת, קרבת האלוקים. אלוקים לא באמת זז מאיתנו, אבל זה איזשהו מסך שיש בינו לבינו, אנחנו לא מרגישים אותו. לכן אומר, לכן, הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל מלכו של עולם, והוא יענה עליהם. זוהי העבודה שלנו, יקיריי, להבין דבר מאוד יסודי וחשוב, שאנחנו רוצים להבין ש... המלך בשדה עכשיו. אז בואו ננצל את זה. בואו נשים את כל מה שעשינו בעבר, כל מה שעברנו בעבר, אחורנית, נסתכל על העתיד, ונאמין שהכל תלוי בנו. ואם בית המקדש נחרב בכלל אדם אחד, אתה רואה סיפורים של קמצא ובקמצא, אז בית המקדש יכול להיבנות על ידי אדם אחד. ואני לא רק מדבר על בית המקדש, אנחנו אולי דור חלש, קשרנו לפעמים, אתה יודע, בית מקדש, גלות השכינה, אז בואו נרד לרזולוציה, קודם כל שלנו. והיא רצו שאנחנו גם נשתנה. מה זאת אומרת? כמו שבית מקדש ענק, אדם אחד יכול להחריב במעשיו, אז בית שלנו בבית, אז בואו נסתכל בצורה חיובית, כי גדולה מידה, טובה מידת פורענות פי 500, אז אדם אחד יכול לבנות את הבית שלו. הרב, אבל יש לי אישה, יש לי גם בעל שיהיה בריא, יש לו אימא גם שתהיה בריאה. ילדים, בוא, הרב, עם כל הכבוד לך, זה לא בן אדם אחד. נו, עם ישראל זה גם לא בן אדם אחד, אנחנו רואים שזה הכל תלוי בנו. לעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, מצווה אחת. קונן על בית המקדש. ישב בצהריים על עם איזה תיקון חצות, או בלילה, תקרא תיקון חצות, אני אומר את זה לעצמי, מה אכפת לך? פתח סידור, אתה גבר, פתח סידור, בלי בחיות, בלי כלום. תקרא, פרקי תהילים, תקרא, לא סתם תהילים, תקרא תיקון חצות. אני אומר את זה לעצמי, שב, שב על הרצפה, שב על הרצפה. לפחות עכשיו, אני לא מדבר כל השנה, תהיה מאלה באמת שראוי לכל אדם להיות מצר ודואג. אני מדבר לך עכשיו, אז יש כאלה שעושים את זה בצהריים, יש כאלה שעושים גם בצהריים, גם בערב, בחר לך זמן, בלי נדר. ועכשיו, עד תשעה באב, יש לך סך הכל עוד איזה שלושה ימים, שלישי, לילה, רביעי, חמישי, זהו. תשב על הרצפה ותנסה לפשפש במעשיך. לחשוב האם יש בליבי משהו שאולי אני לא סולח לאחרים, אולי גם לא סולח לעצמי, והגיע הזמן להתחיל לסלוח לעצמנו, להשלים עם העבר, ללמוד מהטעויות, לפתוח דף חדש ולשפר את המעשים בהווה, ואז לשמוע את בורא עולם, אומר לכם, כל מה שאני רוצה מכם, לא יותר, לא, כמובן שיש גם תרי"ג מצוות, אבל ברמת העיקרון, כל מה שאני רוצה מכם, שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים את זה את זה. אז בימים אלה, את אישה באב, ואחרי זה היא רצון שלהמשיך את זה. נזכור את שני הכללים האלה, להיות אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. תשאל את עצמך אם אתה מכבד את עצמך, האם אתה אוהב את עצמך, אחרי זה אותו דבר, כלפי אחרים, ואם נעשה את זה, אין ספק שבינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. עד כאן להיום. אז תודה רבה למוטי קופרה טכנאי, לעוז כהן על הדיגיטל, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם. בתוכנית הבאה, כל טוב, להתראות.
בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
הקרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי ליאל רביבו. כבר בגיל 13, אתה יודע, שכונת יוסף טל, כפר סבא, אחי, בלגן, קצת, אתה יודע, פשע, עניינים. בשלב מסוים, אתה יודע, החיים מתקדמים לכיוון לא הכי הכי טוב, אבל לפני 6 שנים קורה משהו, צוף, שמשנה לו את החיים. לטוב או לרע, בוא נשמע את זה ממנו. בוקר טוב ליאל, מה נשמע? מצוין, ספר לי קצת על ליאל.
טוב, תראה, בגדול, אני גדלתי בכפר סבא.
אוקיי.
שכונת יוסף טל, כמו שאמרת.
שכונה טובה או פחות?
טובה.
סבא.
החוויה שלי קצת פחות. גדלתי להורים גרושים. גדלתי להיות ילד מאוד מרדן.
אוקיי.
זאת אומרת שבגיל מאוד צעיר, בגיל 6-7, כבר נכנסתי לסוג של משבצת של ילדים בעיית קשב וריכוז.
קסת על ההורים או סתם?
לא יודע אם לקרוא לזה כעס על ההורים בגיל הזה, אבל אני חושב שהיה לי סוג של מרדנות שאני לא יודע מאיפה היא נבעה בהתחלה. אני חושב שהייתי ילד שמנמן. אני הייתי ילד שמנמן, ורוב הביטחון שלי היה כוח שלי. ועם הבעיית קשב וריכוז שלי, ועם החוסר ביטחון שלי כביכול, יצרתי סוג של מגננה מסוימת. ואני רציתי לקבל את היחס המיוחד הזה מהעולם דרך צעקה. זאת אומרת שאני עשיתי הרבה בעיות, מרדתי, וככה הייתי מקבל את התשומת לב שבעצם רציתי לקבל אותה.
זה דבר מעניין. אתה אומר שהייתי ילד בעייתי, אבל לא כי רציתי להיות בעייתי, כי צעקתי כאילו אני פה. תסתכל עליי.
כן, כי אף אחד לא נולד ילד בעייתי. הבית שלי הוא בית טוב בגדול. כאילו, ההורים שלי הם הורים טובים. אף אחד במשפחה שלי לא הלך בדרך שהיא כזאת. פשוט אני לא כל כך הסתדרתי במסגרות. בגיל כיתה א' הייתי בבית ספר חב"ד, העיפו אותי כבר שנה ראשונה, כבר העיפו אותי. בית ג' ד' הייתי כבר בבית ספר אחר, שקראו לו עציון, הם סגרו אותו, גם משם העיפו אותי. אי וב כבר העבירו אותי לבית ספר עם ילדים, של ילדים בעיות התנהגות, שנקרא תוקייר. ששם זה כבר קצת יותר קיצוני, לרוב מגיעים שם ילדים משפחות הרוסות. זה סוג של פנימי, אני הייתי ילד אקסטרני שמגיעים מבחוץ. שם הייתה לי הזדמנות לשינוי, כאילו, שם בעצם הייתה איזושהי סייעת, במהלך החיים לא היה לי באמת איזושהי סייעת או משהו, ורוב הזמן מצאתי את עצמי ברחוב, עם החבר'ה, עם אנשים, ילדים, הייתי אוהב את הרחוב.
הרחוב הפחות טוב אבל.
כן, בגיל הזה, אתה יודע, אנחנו עדיין ילדים, עדיין כן. משחקים גולות בגיל הזה.
ו... מה, מה הסייעת הזאת? מה היא הסייעת?
הסייעת הזאת, בפעם הראשונה, אני חושב, בחיים שלי, ראתה בי טוב. מה שלא ראו במסגרות אחרות.
אתה ראית בעצמך טוב?
לא סגור על זה.
אוקיי.
לא סגור על זה. אם הייתי רואה בעצמי טוב, אני לא חושב שהייתי מתנהג ככה. ובגיל, כשכאילו, שנתיים שהייתי שם, שם זה גם לא איזה בית ספר שאתה יכול באמת להתיישר, כי הרוב שם הבעיות, ויש הרבה אלימות, והרבה... וגם אני הייתי חלק מהדבר הזה. פשוט, ביחס לילדים אחרים, הייתי יחסית ילד טוב. כולם ילדים טובים, כן? פשוט מבחינת ההתנהגות. ואחרי שנתיים שהייתי בבית ספר הזה, ושניסיתי להתיישר, הבנתי שאם אני לא מתיישר, אני הולך למוסד סגור.
Okay.
אף ילד לא רוצה להגיע למוסד סגור. אז איזשהו אופן יישבתי את עצמי, וניסיתי ללמוד, והתאמצתי. ואחד הדברים שיותר הרגיעו אותי בבית ספר הזה, זה מוזיקה. הייתי מנגן שם, כן? היה לי מורה למוזיקה, שהייתי ממש יודע לנגן בפסנתר בצורה מטורפת.
וואו.
אגב, לא ניגנתי מאז, מאז לא ניגנתי עד היום. היום קצת חזרתי לזה.
אז זה עזר למצוא משהו שהיית טוב בו, שעשה לך גם טוב?
כן. ואני חושב שבמקום הזה, די קיבלתי אהבה. מה סוג של אהבה? שמישהו רואה אותך, את הכישרונות שלך, את מה שיש לך להציע.
פתאום תקבל תשומת לב, לא בצורה שלילית.
בדיוק, ולאו דווקא את ההתנהגות שלך. למה שיש בך באמת. ומשם עברתי לבית ספר רגיל. בית ספר רגיל, אני אומר בית ספר רגיל, זה עדיין כיתה קטנה. בתור הילד שהייתי, מבחינתי להגיע לכיתה קטנה, זה להישאר באותה משבצת באיזשהו אופן. תחושות נחיתות מסוימת כזאת. גם אתה מגיע משכונה, גם אתה בכיתה קטנה, תחושת נחיתות כזאת. וכשהגעתי לבית ספר הזה, באתי עם המגננה שלי, השריון הזה ששמתי על הכתפיים כל
השנים האלה.
כן, הכוחניות הזאת, הרצון שאף אחד לא יפגע בך, שתראה, אתה גדל בשכונה מסוימת, שרק החזק שורד, ואתה צריך כל הזמן להראות כוח וכוחניות בשביל להישאר תמיד למעלה בטופ. וככה זה היה לי גם בחטיבה. הייתה זין, הראיתי הרבה כוחניות, התחלתי לאט לאט, למדתי, כן, היה לי שכל מאוד, כאילו, הייתי מאוד אינטליגנט, גם היום אגב. ו... בלימודים, כשהייתי, נגיד, שהייתי נער ששוטה רטלין. כשהייתי שוטה רטלין, הייתי לומד.
שוטה רטלין?
שוטה רטלין, כן.
דרך כדור, אבל אתה לשלוט אותה.
וזה עזר לי.
אוקיי.
אני לא יודע אם זה התרופה לבני נוער, כן, אבל זה עזר לי. כשהייתי שוטה, הייתי לומד והייתי משקיע והכל. רוב הפעמים לא הייתי לוקח את הכדורים, כי זה הפך אותי לסוג של זומבי כזה. זה התבטא בהתנהגות שלי ובבעיות שהייתי עושה. אז כיתה זין, עם הזמן, לאט לאט, כבר בתחילת שנה התחלתי להסתבך בקטטות ואלימות מחוץ לבית ספר.
אוקיי.
שוב פעם, בשביל להוכיח את עצמי, בשביל להראות שאני חזק, בשביל שפחדו ממני, התייחסו אליי, הראו אותי. וזה הלך איתי, עם השנים, אתה יודע, אתה עושה בעיות פעם אחת, הולך מכות, או מסתבך, או לא משנה מה, החברה, איך מקבלת את זה, או ליאל הוא גבר, הוא חזק, הוא פה, הוא שם. אתה מבין, אם אני אמשיך בדרך הזאת, אני אעלה מעלה מעלה, לאט לאט. ככה יותר יכבדו אותי.
זה הסטיגמה שלך, ליאל הבלגניסט, בוא אגב, בוא קרא לליאל, אחי, זה
נעים. בדיוק.
אוקיי.
וזה ליווה אותי, כאילו, כל החטיבה זה ליווה אותי. כיתה ח' כבר, הגעתי, יצאתי, אני ועוד חבר, וכבר הייתה הסתבכות רצינית ראשונה שלי, ששם נעצרתי.
אוקיי.
הייתי באבו כביר 5 ימים, בגיל 14.
יש מתחם לצעירים שם לנוער?
תראה, הייתי בין 13 ו-8 חודשים, תשאר, אני לא יודע אם בכלל היה מותר לעצור אותי, אבל... וכשאתה מגיע למקום כזה, ואתה מסתכל ימין השמאלה, ואתה רואה אנשים עם בעיות וסיפורים ודברים, אתה מבין שיכול להיות שאתה לא שייך לכאן באמת, אבל אם אתה כאן, אולי כן. סוג של חוסר ודאות כזאת. אני כאן, אני כאן, מי אני? ולא היה לי קל להיות שם. 5-6 ימים הרגישו לי כמו נצח. השתחררתי משם, אתה יודע, ברצון כזה, אמא, אמא, אני אשתנה, אני אשתנה, אני אשתנה, אני ילד טוב, אני ככה, אני אך בדרך שלך, מה שתגידו. אז אתה חוזר לחברה. ובחברה מקבלים אותך, אה, ליאל, כבר שמעת.
היית בכלא, אחי.
מעצר.
יאללה.
בכלא. אז עכשיו זה עוד יותר גבר.
כן.
ומכאן זה רק המשיך, אתה יודע, עוד הסתבכויות, עוד אלימות, עוד אלימות. היינו נפגשים כל סופי שבוע, הרבה אלימות, גם עם... היה לנו, אנחנו גרים סביב למשולש, יש לנו טירה, טייבה, זה, מגיעים הרבה אנשים משם לכפר סבא, והיה נוצר הרבה אלימות בינינו, בינם, בין יהודים ליהודים, זה לא משנה מה.
אם אני עוצר שנייה, אני שואל אותך, איך אפשר לעזור לנוער שנמצא שם?
אני חושב שאחד הבעיות היום בחינוך, בכללי, בבתי הספר, זה שמתייחסים לסוג של פרקטיקה מסוימת של, אתה יודע, תבנית חינוכית מסוימת של, אם זה מקצועות כמו חינוך, היסטוריה וחשבון ודברים, אבל אף אחד לא מתעסק בילד עצמו, בנפש של הילד, איך הוא יהיה מאושר, איך הוא יהיה שמח, לבנות לו ביטחון עצמי, להתעסק בחלומות שלו, בכישרונות שלו, שזה דברים שלא מתעסקים בחינוך. ואני חושב שזה הנקודה שאם יהיה אותה לבני נוער, זה מה שיוכל לגרום להם להתעלות מעל הדברים האלה. כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים ממשפחות מסוימות, ותראה, כל משפחה יש לה את המפת עולם שלה, נקרא לזה. אם זה ההורים, אם זה האחים, אם זה לא משנה מה. ואנחנו בנויים מהחינוך הזה, אין מה לעשות. או מהחינוך, או מהחברה שאנחנו גדלים בה. ובסופו של דבר, כשמגיע ילד בבית, לאו דווקא יכולים לראות את החלומות שלו וזה. למרות שאימא שלי היא אישה מדהימה, והיא תמיד רצתה שיהיה לי טוב וכזה, אבל אתה יודע, גם היא יש לה חיים, עברה חיים, יש לה את האמונות שלה, את הפחדים שלה, את הדברים שלה, והרבה פעמים מה שקורה זה שההורים מפילים עלינו את הדברים האלה. הם עושים את המקסימום שהם יכולים לעשות עבורנו, זה בטוח, אבל אין מה לעשות.
זה מחזיר אותך חזרה.
בדיוק, וילד בונה לעצמו סוג של מפת עולם, שעל פיה הוא חי. אני המפת עולם שלי הייתה התחלתי להאמין לאט לאט שאולי אני ילד בעייתי, אני ילד כוחני, אני צריך להיות תמיד חזק, אני צריך תמיד להיות גיבור.
איזה גיל מדברים כבר עכשיו? 16?
אנחנו מדברים עדיין בגיל, עדיין בחטיבה. בין גיל 13 לגיל 16 בערך, כן. בשלוש שנים האלה, באמת, תראה, למדתי, הוצאתי ציונים מעולים, הוצאתי זה, כי הייתי ילד בכיתה קטנה, השתלבתי במקצועות רגילים בכיתות רגילות, הייתי ילד מאוד אינטליגנט, אני מצייר, זאת אומרת שגם שם הייתי, היה לי את, נגיד, שיעור אומנות, אז כל הכיתה יושבת סביבי, וליאל מצייר, והקיר מלא בציורים של ליאל, אבל, אתה יודע, וגם שם היה לי סייעת, אגב, שהסייעת הזאת, שתהיה בריאה, קראו לה שולה, שם מדהימה, אני לא יודע אם הייתי מחזיק בבית ספר הזה בלעדה. אין לי מושג אם הייתי מצליח להחזיק. באמת אחרי שלוש שנים, אתה יודע, שאומנם כן, הוצאתי טיעונים טובים וכזה, אבל צברתי כמה תיקים על הדרך בזמן הזה.
במשטרה.
בדיוק. וכשהגעתי לגיל 16, כבר לפני התיכון, כבר אמא שלי רצתה להוציא אותי מהמערכת הזאת, שאתה יודע, של כפר סבא, של המקום המוכר שלי, והלכנו לבית ספר פרטי. אנחנו לא מזה משפחה עשירה, ואמא שלי עבדה מאוד מאוד קשה בשביל לפרנס אותנו, אם חד הורית. אפילו אני יכול להגיד שהיא די נכנסה לחובות בשביל הלימודים שלי. אני לא יודעת כמה הערכתי את זה בתור ילד. וכשהגעתי לתיכון, כן התחלתי ללמוד. כי שוב פעם, הייתי איזשהו פתח לשינוי. פגשתי אנשים חדשים, צבעים שונים, גישות שונות, לא מה שגדלתי עליו. כבר אין את זה, רק בעיות, בעיות, בעיות. זה הוציא אותי לעולם אחר, כזה, פתאום פיתחתי קצת אהבה בלב, פיתחתי זה, וכל הזמן השיקון תקתק לך בדלת, כאילו, אתה כל הזמן חוזר, הרי אתה מסיים את בית ספר, אתה חוזר שוכן לשיקון, שנה ראשונה הוצאתי בגרויות, מדהים, התנהגות, הכל, פיקס, מוצא 84, משקיע, כיתה י' גם, באמת, למדתי הכל, אגב, בין כיתה י' ל-י' הורדתי איזה 15 קילו, במשקל שלי כבר, הייתי הרבה יותר בריא וחזק, שזה גם סוג של, העלה לי את הביטחון, את האגו. וכשיצאתי מכיתה י' לכיתה י' ב' בחופש גדול, בכיתה י' כבר התחלתי להכיר צמי פיצוציות. שזה היה משהו חדש אז יחסית. וכשהכרתי את זה, התחלתי להתמכר לדבר הזה. ואתה מאבד את הדעת, אתה מאבד את עצמך, אתה מאבד את הערכים שלך, אתה מאבד הכל.
אז תריץ אותי קדימה, זה הידרדרות.
הידרדרות כזאת, בדיוק, הידרדרות כזאת, וכיתה י' ב' כבר הגעתי הפוך לגמרי, וכל החופש גדול של כיתה בין י' א' ל' ב' כבר הייתי, כבר התחלתי בעיות ועניינים וזה, וכיתה י' ב' כבר נשארתי מהלימודים. אמנם יש לי 12 שנות לימוד, אבל לא סיימתי את הבגרות, ולא יכלתי ללמוד כבר. כבר לא רציתי ללמוד, כבר לא האמנתי שזה מה שאני יכול ללמוד. רציתי עולם בעייתי, ראיתי את החבר'ה שלי עובדים וזה, עושים כסף, אמרתי, אמא, די, חלס לא בשבילי, מה לי וללימודים, צריך לעבוד. באמת זה מה שעשיתי, יצאתי לעבודה, עבדתי אחרי שנה, לא עבר זמן כבר, חלתי להיות באמת ילד שהוא יותר מחובר לעולם הפשע, זה יותר קרץ לי, לדרך הקלה, לעשות כסף, כבוד, מעמד,
אנשים. זאת אומרת, ארגון פשע, מה?
תראה, לא הייתי סוג של, לא הייתי ארגון, לא הייתי איזה פושע ענק, הייתי פשוט ילד שעושה כל מה שהוא רוצה, מבלי לחשוב על מי אני דורס, מה אני עושה בדרך, מה שהייתי רוצה, הייתי משיג כאן ועכשיו. לא משנה באיזה דרך. וכן, היינו סוג של קבוצה כזאת, כן? של ילדים שחושבים כבר, מניעים את הגלגלי שיניים למקום הזה של שליטה וכוח ובעיות וכסף והכל. ואחרי שנה, שכבר בניתי לעצמי תדמית מאוד מאוד חזקה, שאגב, זה אחת הסיבות שאנשים לא משתנים בחיים שלהם, בגלל התדמית שהם בונים כל החיים, תדמית קשוחה, מה עכשיו אני אשתנה, אני הולך בדרך ישרה, איך זה עובד. והתחלתי לסבך בבעיות כבר יותר גדולות. בגיל הזה כבר אין, נו, נו, נו. כל בעיה שאתה עושה, מכות, משהו, זה כבר מעצרים, זה כבר תיקים, זה כבר אחרת לגמרי, זה לא עזרות. ובגיל 18 וחצי ניהלתי תיק על אלימות במועדון, קטטה במועדון, שהפכנו את כל המועדון. ונעצרתי, הייתי בעדרים חודש וחצי. חודש וחצי הזה גם שם. היו לי, אני לא אשקר, אני אגיד לך שהיו לי ימים שהסתכלתי לשמיים ואמרתי, כאילו, האם זה המקום שאני רוצה להיות בו? כאילו, אני מסתכל סביבי, זה מה שאני רוצה. לא כל כך היה לי תשובה, כי שוב פעם, התדמית הזאת, קשה מאוד ותר עליה. וכשהשתחררתי משם, הייתי מזיק אלקטרוני ברגל. תקופה של מעצר בית, הייתי בתקופה של, עם קצינת מבחן וכזה. ולקראת סוף הטיפול שלי בקצינת מבחן, כבר לקראת סיום עתיק, הפרתי את המעצר בית. ילד מרדן בכל זאת. והלכתי לאמא שלי הקיוסק, היה לנו אז קיוסק. כשהגעתי לקיוסק, אמא שלי, אינטליגנציה רגשית שלי, מה הסתכלה לי בעיניים, אמרה לי ליאל, תחזור הביתה, משהו רע יקרה היום.
וואו.
אני תמיד אומר, ברור, לפעמים שולח לנו סימנים קטנים במהלך החיים שאנחנו לא בהכרח יודעים זהות אותם, אבל צריך ללמוד להקשיב לפעמים. ולא הקשבתי. אמא, כן, 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 פייס. יצאתי, הייתי עם חברים קצת, זה, ישבנו בבית, זה, ויצאתי משם, באיזשהו שלב הגיע משטרה, לחבות אותנו, היה מוזיקה. כשיצאתי משם, הייתה לי אז חברה. ואני והיא התווכחנו. היה לנו קשר מאוד דרמטי, מאוד, אתה יודע, ילד בעייתי, קשר בעייתי, דבר גורר דבר. וכשיצאנו משם, כי הגיע משטרה, לרבות את המוזיקה, עכשיו אני במעצר בית, כשהוא ברחתי משם, יצאתי החוצה, אני והיא נשנתי על איזה רכב, היא ישבה מולי, התווכחנו, רבנו, באיזשהו שלב, נתתי מרפק עם לחלון של הרכב, שברתי אותו. מה אני עושה עכשיו? אני מעצר בית, חתירתי עם עצמי, מראש למטה. אני הולך עם עצמי, אני לא יודע מה לעשות. מסתכל ימין לשמאל, חושב, מה אני עושה, מה אני עושה. שומע צעדי ריצה של בן אדם רץ אליי. אני מסתובב, בן אדם עצבני, כועס, בא לרכב. נפסתי אותו בידיים, תירגע, 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 אני מנסה להרגע אותו, בוא נכנס, אני שלם לך על הרכב, אני גם ככה מסובך. לא הקשיב, מבין אותו גם למה. ונהיה שם מולה גדולה, אנשים יצאו מהבתים, נהיה בלגן גדול, הוא עמד איזה 20-30 מטר ממני, הוא מקלל אותי, צועק, זה. היה בלגן שלם, החבר, האקסיט שלי בוכה, צעקות, מלא לחץ מסביבי. בדמות שהייתי, ללכת הביתה עכשיו זה להפסיד לו. אני מפסיד לו. כאילו, לא יכול ללכת. יש לי אגו, גאווה, מי הוא שידבר עליי ככה? זה ליאל, אני ליאל. ובאיזשהו שלב, אספתי את עצמי. פשוט התחלתי לרוץ לכיוון שלו. נתתי לו מכה עם איזושהי יעלה קטנה שהייתה לי ביד. נתתי מכה אחת, הרמתי את היד לתת עוד מכה, בום. יריה.
וואו. יריה מאיפה?
אחד האנשים שהפריד והיה שוטר מתנדב. ילד שגדול ממני בשלוש שנים. בתור רגע, אתה יודע, זרקתי על הרצפה פשוט, לא באמת מרגיש כאב או משהו, צפצופים באוזניים, סוג של חלום כזה.
איפה זה פגע לך?
פגע לי פה בצלעות. זה עבר את כל ה... פגע לי בריאות, בתחול, בכבד. חוט שדרה, מובן שזה מה שאחראי על השיתוק. היה לי איזה 10 דקות שם על הרצפה של בין חיים למוות, מה אני עושה?
גילוי נאות, אנשים לא יודעים, אתה יושב על כיסא גלגלים עכשיו.
כן, אני יושב על כיסא גלגלים, בגלל זה. זה שיתק אותי פלא גוף תחתון, חצי גוף, אני לא מרגיש, לא מזיז. כשהרימו לי את הרגליים לאלונקה, באמת שמתי לב שאני לא מרגיש את הרגליים שלי. כאילו, הגיע אמבולנס אחרי זה 10-12 דקות, הרימו לי את הרגליים, אתה נבהל, אתה פתאום, היי, זה הרגליים שלי, אני לא מרגיש אותם. אחרי כמה שניות זה לא מעניין אותך, אתה רוצה אוויר לנשימה, אתה רוצה שמישהו, כאילו... היה לי אוויר, לא צריך לנשום.
מפנים אותך לאן? מאיר?
מפנים אותי לבית חולים מאיר. הייתי בבית חולים מאיר חודש וחצי, שבוע וחצי בטיפול נמרץ, לא יכולתי לדבר, תקתק ככה בשביל לדבר או משהו, כאילו, זה כל הרופא אדם תקתק. עברתי שם תהליך מאוד קשוח, מאוד קשה, אתה יודע, להיות בן אדם שהוא מאוד חזק, 90 מטר 86, 90 קילו שריר, פתאום אתה שבר כלי. אבל אני חושב שזה היה, אתה יודע, זה סוג של, אני קורא לעירייה הזאת, עיריית הפתיחה למפח בחיים שלי. כי הנחיתה הזאת מהמקום המאוד גבוה הזה, האגו הזה, הגאווה הזאת, שאנשים, שאני הסתובבתי איתה בחיים, פתאום לרדת למקום מאוד נמוך, שאתה רואה הכל בגובה העיניים, שאתה לא באמת עכשיו יכול להשתמש בכוח או משהו, אלא זה רק זה מה שעובד. השפה של הדיבור שלך, המוח שלך, הלב שלך, זה מה שאתה יכול להשתמש בו כרגע.
אחרי מאיר עברת ללוינשטיין?
משם עברתי ללוינשטיין.
כמה זמן היית שם?
הייתי בלוינשטיין חצי שנה.
ריסק.
7 חודשים. ריסק אותי, כן. כשהגעתי ללוינשטיין, סוג של מקום של תקווה, אתה יודע, מבחינתי להגיע ללוינשטיין זה... טוב, אני כביכול... זהו, אני הולך לקום על הרגליים. מבחינתי כמה חודשים, אני הולך להיות פה, ואני קם על הרגליים. עם הזמן אתה מבין שהפציעה שלך היא לא של יום יומיים. אני אגב עד היום מאמין שאני אקום על הרגליים, כן? אבל יש סיפור מאחורי האמונה הזאת. וכשהגעתי ללוינשטיין בעצם קיבלתי אהבה. הבנתי מה זה באמת לקבל אהבה בלי סיבה. כי בכל אנשים שמטפלים בך ונותנים לך, בין אם זה לא מהמגזר שלך או מהצבע האור שלך, לא משנה מה. ופתאום אתה מבין שיכול להיות שאולי הדרך שעד היום חיית היא לאו דווקא הדרך הנכונה. כאילו, יש פה אנשים שאוהבים אותך, גם כשאתה מביע רגש ובוכה ומשתף והכל, מה שלא הייתי עושה לפני כן, כי, יודע, להראות חולשה, להביע רגש, זה להראות חולשה מבחינתי.
דברים בוכים בלילה רק.
בדיוק. אז אתה יודע, זה היה המקום שבאיזשהו אופן פתח לי את הלב. להגיד לך שישר השתניתי, לא ישר השתניתי, זה תהליך מאוד ארוך שעברתי, אבל כשהייתי פוגע בבן אדם שם, רוב החיים שלי פגעתי באנשים, לא הייתי מצטער על זה. הייתי מרגיש יותר גבר, יותר חזק, יותר זה, יותר, הרפצתי לה, וואו, עשיתי ככה, וואו. פתאום פה, אני מקום של לבקש סליחה. וואו, פגעתי בבן אדם, אפילו אם הייתי מאוד ניסער, עצבני וזה, הייתי מוצא את המקום לבוא אחרי זה ולהגיד, אני מצטער. כי הייתי מרגיש את זה בלב שלי, הייתי מרגיש שאתה, עשיתי משהו לא בסדר.
אוקיי. איפה אתה היום, ביחס למה שהיה?
היום ביחס למה שהיה, אני יכול להגיד לך, תראה, היום אני במקום מאוד טוב, תודה לאל. עשיתי שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלי. עבדתי על המידות שלי יום ולילה. חשבון נפש אצלי, זה, אני כל היום מסביב מראה עליי. ואני, אחד הדברים שהכי הרבה שיניתי בחיים שלי, זה המקום הזה של הגאווה. והיום אני אוהב כל אדם באשר הוא. אני לא שופט אנשים, כי תראה, אם אני הייתי בן אדם שהוא א', והיום אני טף, אני לא יכול לשפוט אף אחד.
אוקיי. מה המסר שלך לאחרים היום?
מסר שלי לחיים? תראה, אנחנו לא מדברים על הפציעה, אם אני מדבר נטו על הבן אדם, זה שאין כמו הטוב. אין כמו הטוב. שבן אדם ממוקד בטוב בחיים שלו, ככה יראו החיים שלו. בן אדם ממוקד ברע, ככה יראו החיים שלו. בסופו של דבר, המציאות היא השתקפות של מה שאני בוחר להסתכל עליו. אם אני מסתכל על הטוב כל הזמן, אם אני בוחר להיות טוב, זה מה שאני אקבל מהמציאות. סוג של קרמה כזאת. היקום, בורא עולם.
מצוין. ליאל, תודה רבה רבה. רגשת אותי מאוד, באמת. איזה מסע, חבר'ה, תחזרו לקרקע, בואו, תתאפס, חבר'ה. יריית הפתיחה, שלכאורה גמרה קטע של חיים אחד, פותחת חיים אחרים, ואל תחכו, שנקבל איזה מקם, שנקרא. בואו נתעורר אנחנו, ויהי רצון שבאמת נתבונן בטוב, נחפש את הטוב, גם נרגיש את הטוב. תודה רבה לי שהיית איתנו, כל הכבוד. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה ונשתמע, וזאת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.